שלום וברכה ובוקר טוב, יש פה שאלות. שואל ראשון, בוקר טוב הרב, האם הופעת הרעיון של שוויון, חירות, אחווה באירופה הוא אירוע כל כך משמעותי המצביע על שינוי בסדר המציאות? הרי מצד אחד משהו התבשם בעולם, אבל מצד שני לומדים מהרב אשכנזי שפסקה במציאות מסירתם של התכנים של כתבי המסורת היהודית. האם מדובר בשינוי במציאות בסדר גודל של חורבן בית ראשון, פסקה נבואה, חורבן בית שני, פסקה מסירתם של התכנים שבעל פה, וכאן באמנציפציה פסקה מסירה אפילו של התכנים שבכתב? תודה רבה ויום טוב. לא יודע אם זה כזה דרמטי, אבל הרעיון שהופיעו יסודות מוסריים, לפחות בצד ההצהרה, למדינה האדומית, זה דבר שהוא חדש, וגם הרב אשכנזי היה מצביע על כך. שואל אבי, שלום לרב ולעוסקים במלאכה. לגבי הפסקה מאורות, אם אי אפשר להקים מלכות כשהעולם פראי, מה לגבי מלכות שאול ודוד שקמה בימים שהעולם היה הרבה יותר מקולקל? תודה רבה. על זה אומר הרב, קיבלנו את היסוד כדי בשביל המינימום הנדרש כדי שיהיה לנו קיום בעולם, אבל כיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, כך אומר שם הרב. טוב, ובכן אנחנו ממשיכים בפרק למד ג' של ספר בראשית בפסוק י' ח', פסוק י' ח' בפרשת וישלח. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם. אז הסברנו שיעקב חושב שבשכם הוא ימצא את החתן של דינה שאיתו הוא יוכל לבנות את השבט ה-13. שכם, כפי שציינו, היא העיר שנתנה את שמה לאדם, בעוד שאצל חנוך האדם נתן את שמו לעיר, זאת אומרת יש ירידה מן האישיותי אל הסתמי, כאן יש עלייה מן הסתמי אל האישיותי, העיר מחזירה את השם. אגב, גם שם בפרשת בראשית, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ולפי הטעמים היה צריך להיות שמתחת למילה כשם יהיה מה שאחינו הספרדים מכנים מעריך ואחינו אשכנזים מרחה. ובמקום זה ישמע מה שאשכנזים מכנים טיפחה והספרדים תרחה. כלומר, כאילו יש הפסקה. ויקרא שם העיר כשם, כשם אותיות שכם, בנו חנוך. זאת אומרת שבעצם שכם היא התיקון של העיר שבנה חנוך. אז הייתה מחשבה שאולי אפשר עם אנשי שכם לבנות עתיד משותף, וכפי שקרה, כך הרב אשכנזי אומר, קרה כך ליהודים בצרפת, אחר כך בברלין או במוסקבה, שחשבו שהמשיח הגיע לשם. אבל התברר שעדיין אותו גוי הוא עדיין ברברי, ולכן אי אפשר לבנות איתו. יחד עם זה, מהסיפור של שכם ודינה יצא בכל זאת משהו, כי הרי לפי המדרשים, הבת של שכם שיצא לה ממעשהו, הבת של דינה שיצא לה ממעשהו של שכם, היא בעצמה המאומצת בבית פוטיפר, והיא אסנת בת פוטיפרה, והיא אשתו של יוסף, והיא יולדת לו שני שבטים, אפרים ומנשה, כדי להשלים את השבט ה-13, שעל זה נאמר וזרעו יהיה מלוא הגויים, בא להשלים בתוך האומה הישראלית את מה שלא הצליח בינתיים מבחוץ.
אבל גם כל האירועים ההיסטוריים הקשים בשכם, שם מדינה, שם
זהו, זה תמיד, זה המקום של ההכרעה, של ההכרעה בין הטוב לבין הרע, או בין הברכה לכללה. שם זה, יש שם שני הרים, הר גריזים והר עיבל, כדי להכריע. וכיוון שזו הנקודה המרכזית מבחינה גיאוגרפית בארץ ישראל, אז שם גם כל האתגרים. אז או שזה מצליח או שזה קטסטרופה. כמו גם תאריכי גאולה, תמיד חישובי קץ, אותו הדבר. שהתאריכים האלה משמעותיים, רק הם לא מנוצלים כראוי. וייחן את פני העיר. וייחן זה מלשון חנינה, עשה חנינה לעיר. מה זה חנינה לעיר? אומרים חז"ל, תיקן להם שלושה דברים. תיקן להם שווקים, מטבע ומרחצאות. מה זה הדברים האלה? זה שלושת הדברים הנדרשים בשביל לבנות את, באופן מוסרי, את חיי הנישואין לפי תורת ישראל. מטבע לקידושין, שווקים לכתובה, מרחצאות לטבילה. וזה התקווה של יעקב, שזה יתוקן. ויחן את פני העיר. המילה פני מקום בתנ"ך זה תמיד מזרח. הוא חונה מצד מזרח של העיר. לפי מה שכתוב בספר יהושע, אותו מקום שבו חנה יעקב הוא המקום שבו נקבר יוסף. אם מסתכלים היום איפה קבר יוסף, זה בדיוק בסוף המדרון שמתחת לשער של העיר הכנענית, של תל בלטה, שהיא שכם המקראית. אז שם רואים שתי אבנים גדולות שמשני צידי השער, השער שדרכו נכנסו שמעון ולוי, עד היום זה אפשר להיכנס שם, ויש מדרון, מגיע בול על קבר יוסף, מה שמוכיח את האותנטיות של הזיהוי. אין לו שזה איזה קבר שייך מאוחר או משהו כזה, זה באמת שם. יותר מזה, לא ידעו שזה שם שכם, עד שנעשו שם חפירות ארכיאולוגיה, אז זה עוד יותר מוכיח. ויחן את פני העיר. וזה מצד מזרח כמובן. ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אהולו מיד בני חמו אבי שכם במאה כסיתה, אחד משלושת המקומות שאין אומות העולם יכולים לומר גזולים הם בידכם, כיוון שקנינו אותם בכסף מלא. ויצב שם מזבח. אז בעצם יש לנו שלושה מקומות כאלה. כן, יש לנו מערת המכפלה, קבר יוסף והר הבית. מה זה זה שלושת המקומות שיש אליהם הכי הרבה ריבים בימינו, אבל זה המקומות של האחיזה. מדוע? הם נמצאים במרכז הרכס המרכזי של ארץ ישראל. הם מהווים שלוש נקודות של האחיזה, כששכם היא היותר ארצית, היא כל כולה חומריות, חברון כל כולה רוחניות, מקום פתח שערי גן עדן, וירושלים הנקראת צוואר, המחברת בין הראש לגוף, היא המקום של החיבור בין החומר לרוח.
אבל
אדם הגבוהים
שיש
שם
לפני זה, גם בשוק.
כן, כן, ברור, יש בחברון, יש יותר מסגדים, בשכם יותר תאים של המפלגה הקומוניסטית, ובירושלים כולם יודעים. טוב. ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. זאת אומרת, הוא מקבל את הגורל, את הייעוד החדש שלו בתור ישראל ולא בתור יעקב. פרק למד דלת פסוק א', ותצא דינה. בת לאה. מה זה לצאת? זה להרחיב. כלומר, דינה מרגישה שהגדלות שלה מכריחה יציאה. כמו שלאה, ותצא לאה, היא הייתה בת שלה, אמא שלה, לאה מציינת את הגדלות, האתגרים הגדולים. אז גם דינה מרגישה שהיא צריכה לראות את הגודל. אשר, בת לאה אשר ילדה ליעקב, לכן מציינים שהיא בת לאה אשר ילדה ליעקב, הרי ידענו את זה מקודם, להראות שזה המשך של האופי של לאה, לראות בבנות הארץ, וירא אותה שכם בן חמור אחיוי, נשיא הארץ. ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. למה זה ככה? זה משום שהוא חש שדרך הבת הזאת יש כל עוצמת החיים של העולם. הרי זה לא סתם, כל מה שקורה במשפחת האבות איננו איזה תאונת דרכים, אלא זה ההבנה של התוכן הגדול שנשאו בתוך המשפחה הזאת. לכן חז"ל אומרים שמהתשוקה של, כך אומרים המקובלים, שמהתשוקה של שכם לדינה, מזה יופיע בעולם נשמתו של רבי חנינה בן תרדיון. מה זה קשור בכלל? רבי חנינה בן תרדיון היה אדם שהיה חפץ בתיקון העולם כולו באופן מיידי. הוא לא היה מוכן לסבול את השלטון של רומא, ולא היה מוכן להתפשר איתו, בגלל שהוא היה אדם מוחלט, כפי שעולה מכל הסיפורים עליו בתלמוד. ואז בעצם הוא המשך של הנטייה החזקה הזאת.